רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אם היית רוצה להעביר הודעה מנקודה מרוחקת אחת לנקודה מרוחקת אחרת בשנת 1833, היית צריך לכתוב את ההודעה באמצעות דיו ונוצה, ואז לתת אותה לשליח, לדבר, שהיה מכניס אותה לסק או לעל סוס, וכעבור כמה שעות, לפעמים כמה ימים, לפעמים כמה שבועות, תלוי במרחק, הוא היה יורד מהסוס ונותן אותה לנמען. בחלוף עשור כל זה השתנה. מהרגע שהטלגרף הופיע, כל שהיה צריך לעשות הוא למתוח כבל ארוך בין שתי הנקודות, ואז להיכנס לסניף דואר, לנסח הודעה וקו, נקודה, נקודה, קו, נקודה, קו, נקודה, קו, נקודה, קו. המסר הוא עבר לצד השני. מה שבעבר נמשך שעות, ימים או שבועות, התקצר לכמה דקות. אבל מה קורה כאשר רוצים להעביר הודעה בין יבשות? נניח בין אירופה לאמריקה, בין לונדון לניו יורק, מה אז עושים? לפני הטלגרף ההודעה נכתבה, ואז הייתה צריכה לחצות את האוקיינוס האטלנטי על גבי אונייה. האם ניתן לקצר את התהליך גם במקרה הזה? על פניו, לא. ביבשה מרימים עמודים ומותחים ביניהם את כבל הטלגרף, אבל איך תמתח כבל בים, באוקיינוס, שהאורך שלו, של הכבל, יותר מ-4,500 קילומטרים? ברור שזה בלתי אפשרי. למרות שזה נשמע בלתי אפשרי, 15 שנה לאחר הופעת הטלגרף, בסביבות שנת 1850, החלה קבוצה קטנה של אנשים לבחון את הרעיון ולבדוק אולי בכל זאת, אולי בכל זאת זה אפשרי. זה התחיל, יחסית, בקטן, כאשר שני אחים מבריסטול, ג'ון וג'ייקוב ברט, החליטו למתוח כבל טלגרף בתעלה האנגלית, ובכך לחבר את לונדון עם פריז. ללא שום הכשרה מדעית או טכנולוגית, האחים לא ידעו מה הם עושים. ואנחנו יודעים שהם לא ידעו מה הם עושים, כי הניסיון הראשון שלהם התבסס על כבל טלגרף דקיק, שפשוט הושלך למים וצף עליו. באופן שלא הפתיע אף אחד, זה לא עבד. דייגים צרפתים קראו את הכבל ולפעמים דאגו אותו בטעות, כי חשבו שמדובר בעצות. האחים ברט לא התייאשו. הם גייסו כסף, קנו כבל קצת יותר רציני, ובעזרת כמה מהנדסים מצאו דרך לחבר לכבל משקולות, כך שהוא לא יצוף. בחלוף שנתיים, ב-1852, נשלחה וגם התקבלה ההודעה הראשונה בין לונדון לפריז. מהרגע שזה קרה, יזמים נוספים ניסו לעשות דבר דומה, אבל שתי בעיות הטרידו אותם. הראשונה היא איך לשמור את הכבל שלם, איך לדאוג שהוא לא ייקרה, והשנייה היא איך להעביר את האות על פני מרחק כל כך גדול. ככל שהמרחק בין הנקודות גדול יותר, כך קשה יותר להעביר את הקו נקודה קו נקודה קו לצד השני, כיוון שהאות הולך ונחלש. ביבשה פתרו את זה, בין השאר, על ידי כך שמידע היה עובר בין תחנות ממסר, שהיו קולטות את המסר ומשדרות אותו מחדש. אבל אי אפשר לעשות את זה באוקיינוס. הבעיות האלו, לצד כמה בעיות נוספות, מסבירות מדוע רבים הגיעו למסקנה שלא ניתן לחבר את אנגליה לארצות הברית, שביניהן מפרידה אוקיינוס האטלנטי. רבים, אבל לא כולם. מהנדס טלגרף אחד בשם פרדריק גיסבורן לא הרים ידיים. הוא סימן עיירה קטנה בשם ניופאונדלנד, שנמצאת במדינת ניו יורק, כמקום שממנו ניתן יהיה למתוח כבל תת ימי מארצות הברית לאירלנד. הוא סימן אותה כי ניופאונדלנד ממוקמת בקצה קצהו הצפון מזרחי של ארצות הברית, הכי עמוק בתוך האוקיינוס האטלנטי, מה שאומר שהיא הנקודה הכי קרובה לאירלנד שנמצאת בקצה הצפון מערבי של הממלכה המאוחדת. ב-1854, סיירוס פילד, מיליונר בן 33, שעשה את הונו ממסחר בנייר, נפגש עם גיסבורן. כמו האחים ברט לפניו, גם לפילד לא הייתה שום הבנה בעניינים טכנולוגיים או מדעיים, אבל הוא התלהב מהפוטנציאל המסחרי שתמון בחיבור טלגרפי טרנס-אטלנטי. יש חילוקי דעות, מי נתן את הרעיון למי? זה היה פילד לגיסבורן או גיסבורן לפילד, אבל מה שבטוח הוא שהשניים החליטו לשתף פעולה. ב-1856 הוקמה The Atlantic Telegraph Company. אחד מהאחים ברט, אלו שזרקו קבל טלגרף למים בתעלה הבריטית, מונה לנשיא. מורס עצמו היה מעורב בפרויקט, ופילד, שמהר להזמין קבל טלגרף באורך של 4,600 קילומטר, מונה לסגן נשיא. הקבל שפילד הזמין היה עשוי משבעה כבלי נחושת, כל אחד מהם שקל 26 קילוגרם לקילומטר. אחרי שהם צופו בחוטי פלדה ואז בבידוד ואז בזפת, הם שקלו חצי טון לקילומטר. הניסיון הראשון שיצא לדרך ב-1857 לחבר את היבשות באמצעות קבל תקשורת נכשל. הקבל נקרא ביום הראשון למבצע. אז הוא תוקן, ואז הוא שוב נקרא, ואז הוא תוקן, ואז הוא שוב נקרא. הפרויקט נזנח לשנה שלמה. במאי 1858 נעשה ניסיון נוסף, הפעם באמצעות שיטה חדשה. באמצע האוקיינוס האטלנטי, באמצע הדרך בין ניופאונדלנד לאירלנד, נפגשו שתי ספינות. כל אחת מהן החזיקה מחצית מהקבל על הסיפון שלה. הן חיברו באמצע האוקיינוס את חצאי הקבל, ואז האחת שטה מזרחה לאירלנד, והשנייה מערבה לארצות הברית. גם הפעם הקבל נקרא. תוקן ושוב נקרא, כמעט כולם רצו להרים ידיים, אבל פילד לחץ ולא ויתר. ביולי 1858 נעשה ניסיון נוסף, והפעם זה הצליח. בחמישה באוגוסט הגיעו הספינות ליעדיהן, ואמריקה חוברה טלגרפית לאירופה. אחרי כמה בדיקות טכניות נשלחה ב-16 באוגוסט 1858 ההודעה הראשונה מאנגליה לארצות הברית. נכתב בכך: Europe and America are united by telegraph. Glory to God in the highest. On earth peace. Good will towards men. זמן קצר אחר כך שלחה המלכה ויקטוריה את הודעת הטלגרף הטרנס-אטלנטית הרשמית הראשונה שיועדה לנשיא ה-15 של ארצות הברית, ג'יימס ביוקנן, ששהה באותו הזמן במלון בפנסילבניה. באופן טבעי ההודעה עצמה הייתה בנאלית ולא מעניינת, היו בה 103 מילים בסך הכל, והן הועברו במלואן רק כעבור 16 שעות. וזאת בשל האורך העצום של הקבל, שכאמור גרם לכך שהאות בקושי הגיע ליעדו. בחלוף שלושה שבועות, וכנראה כדי לזרז את קצב העברה, הטכנאים בצד האנגלי הגבירו את המתח החשמלי שעבר דרך הקבל, ובשל כך הוא קרס ונהרס. למרות שהקו של פילדס היה חסר תועלת כמעט מכל בחינה, זה לא שינה הרבה. כאשר בבוסטון שמעו על החיבור הטלגרפי בין היבשות, 100 תותחים ירו לציון המאורע, ופעמוני העיר צלצלו במשך שעה רצופה. בניו יורק ההמונים יצאו לרחובות למצעד לפידים ספונטני, שבמהלכו נשרף בטעות בניין העירייה. לפני הטלגרף, המלכה הייתה צריכה להמתין שבועות ארוכים עד שהנשיא היה מקבל את ההודעה שלה, ועד שהיא הייתה מקבלת ממנו תשובה. כעת היא הייתה צריכה להמתין פחות מיממה. העולם הפך קטן יותר, הרבה יותר קטן, והרעיון לפיו ניתן להעביר מידע דרך קבל תקשורת שמונח על קרקעית האוקיינוס, הוכח כיסים. חלפו 165 שנה, והיום, באמצעות קבלים שמונחים על קרקעית האוקיינוס, מידע עובר בין לונדון לניו יורק בתוך כ-73 מילי שניות. 73 אלפיות השנייה. אם פילד היה שומע את זה, הוא היה משתגע. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בשנים האחרונות אני עוקב אחר המלחמה הטכנולוגית הקרה שבין סין לארצות הברית. לפני 3 שנים, בפרק שכותרתו טיק טוק ריגול והמלחמה הקרה החדשה, סיפרתי על המאבק של ארצות הברית בחברות התוכנה והחומרה הסיניות. ולפני כמה חודשים, בפרק שכותרתו מלחמת השבבים בין ארצות הברית לסין עולם מדרגה, דיברתי על האופן שבו המלחמה הזו התרחבה גם לתחום המעבדים. התוכנית שלנו היום היא החלק השלישי בסדרת המלחמה הקרה, והיא עוסקת בזירה נוספת, יותר חשאית, אבל לא פחות אסטרטגית, לא פחות יצרית וחשובה. הזירה הזו עוסקת ברשת העצבים האמיתית של העולם הדיגיטלי, רשת עצבים שמעבירה במהירות מידע מנקודה לנקודה, רשת עצבים שכולה שקועה במצולות הים. אנחנו לא מקדישים לכך הרבה מחשבה, אבל באוקיינוסים מותקנים כבלים שבלעדיהם אין אינטרנט, אין עולם דיגיטלי. הכבלים התת-ימיים האלו הם תשתית אסטרטגית, תשתית שיש לה מטרות אזרחיות לגמרי, אבל גם מטרות צבאיות, שהופכות אותם למטרה נחשקת בזמן קונפליקט. ניתן לשתק אותה וניתן גם לחדור אליה, להתחבר אליה, לצוטט למידע שעובר דרכה. פלא שסין מנסה להיכנס לתחום, פלא שארצות הברית עושה ככל יכולתה כדי לעצור אותה, פלא שזו אחת הזירות הכי נפיצות במלחמה הקרה בין שתי המעצמות. זה סיפור על כסף גדול, טכנולוגיה מתקדמת, תקשורת סופר מהירה ומאבקים שמתרחשים מאחורי הקלעים ומתחת לגלים. מיד צוללים. בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה על תקשורת לוויינית, לא מעט בזכות הטרול העשיר בעולם, אילון מאסק, שהצליח לפזר בחלל, נכון לרגע הקלטת התוכנית, כמעט 5,000 לוויינים, שהם חלק מרשת סטארלינק שלו. הרשת מאפשרת חיבור לווייני לאינטרנט, ועל פי התוכנית של מאסק, בסופו של דבר יהיו לו בחלל כ-42,000 לוויינים. אבל למרות שהאינטרנט הלווייני עושה הרבה רעש, בין השאר בגלל שמאסק עושה הרבה רעש, רוב תנועת האינטרנט בין יבשות, נניח בין אירופה לאמריקה או בין אסיה לאוסטרליה, לא עוברת דרך האוויר ובאמצעות לוויינים. היא עוברת דרך כבלי תקשורת ומתחת לפני המים. וכשאני אומר רוב, אני לא מדבר על 60-40, אני לא מדבר על 80-20. אני מדבר על כך ש-99% מכלל תנועת האינטרנט הבין יבשתי מועברת דרך הכבלים האלו. חידה, מבלי לבדוק בגוגל, מהו האורך הכולל של כבלי התקשורת שהונחו מתחת לפני הים ברחבי העולם? לא לבדוק אבל, לא לבדוק. בואו תנו ניחוש. 100,000 קילומטר, 100... לא, יותר, יותר. 500,000 קילומטר, יותר, יותר. מיליון קילומטר, יפה, לא, יותר, יותר. התשובה היא נכון לסוף 2023, בערך 1.4 מיליון קילומטרים של כבלי תקשורת שמונחים מתחת לפני המים. אם תחברו את כל הכבלים האלו אחד לשני, תוכלו להגיע עם הכבל המחובר לירח, ואז לחזור איתו לכדור הארץ, ואז לחזור איתו שוב לירח, ואז כמעט לחזור איתו פעם נוספת לכדור הארץ. יהיו חסרים לכם משהו כמו 100,000 קילומטרים בשביל לסיים את הטיול בפעם הרביעית. זה חתיכת אורך של כבל. הראשונים שניסו לחבר את העולם בכבלי תקשורת תת-ימיים היו מי ששלטו בעולם בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. האימפריה הבריטית, הממלכה המאוחדת, שהניחה את הקו האדום, The All Red Line, כבל שהונח ברובו מתחת לפני המים ושחיבר מדינות ברחבי העולם שבהן הממלכה שלטה. ה-All Red Line חיבר את לונדון, כלומר את אנגליה, עם ברבדוס, שחוברה לדרום אפריקה, שחוברה להודו, שחוברה לאוסטרליה, שחוברה לניו זילנד, שחוברה לקנדה, שחוברה חזרה ללונדון. אם תפתחו אטלס, תבינו את גודל המבצע, שהסתיים באופן רשמי בשנת 1911, ועלה יותר מ-230 מיליון דולר במונחים של היום. חלפו יותר מ-100 שנה, והסכומים שמושקעים בהנחת כבלי תקשורת תת-ימיים הולכים ותופחים. הכבלים האופטיים עצמם, שהפכו לפופולריים בשנות ה-80, הם דבר די דק. האובי שלהם קצת יותר עבה מזה של שערה, וקבוצה של כמה כבלים מגיעה בדרך כלל לאובי של אינץ' אחד. מכיוון שמניחים אותם בקרקעית הים, הם חשופים להרבה מאוד צרות. מהמליחות של הים, שאוכלת כמעט כל דבר, דרך האלמוגים וחלה בקרישים שתועדו כשהם נוגסים בכבלים. זו הסיבה שמשתדלים להגן על הכבלים האופטיים האלו בכל דרך אפשרית. את הכבלים מקיפה שכבה של ג'ל פטרוליום, שאותה מקיפה שכבה של נחושת, שעטופה בשכבה של פוליקרבונט, שעטופה באלומיניום, שמלופפים בחוטי ברזל, שעטופים בסרט בידוד, שעטוף בשכבה עבה של פוליאלטילן ויריעות ניילון ספוגות בזפת. האינץ' הבודד של הכבלים האופטיים עטוף במשהו שהאובי שלו דומה יותר לפחית שתייה, והמשקל שלו הוא 1.4 טון לקילומטר. יש רק קומץ של אוניות ברחבי העולם שמסוגלות לפרוס את הכבלים האלו. בחלקן יש תוף ענק, מין גלגל ענק, אבל שמותקן באופן מאוזן. הוא דומה לגלגל ענק ששוכב על הרצפה, ושעליו מלופף קבל במשקל כולל של 5,000 טון. האונייה יוצאת לים, והתוף מתחיל להסתובב. הקבל מורד באיטיות, מטר אחר מטר לקרקעית האוקיינוס, במסלול שנבדק, נותח, ואז נקבע מבעוד מועד, כשהמטרה היא להניח את הקבל בשטח שיש בו כמה שפחות בעיות טופוגרפיות. מכיוון שאם משהו קורה לקבל הזה, וקורה, מישהו צריך לתקן אותו. עכשיו, כאשר מדובר בעומק של 100 רגל מתחת לפני הים, זו לא בעיה גדולה. אבל מה קורה כאשר הכבל הונח בעומק של 2,000 רגל? מה שקורה הוא שמכניסים חבורה של צוללנים לתא לחץ, שבו הם עשויים לשהות במשך חודש. ואז כאשר הם מוכנים, מכניסים אותם לסוג של פעמון, ומורידים אותם לקרקעית הים במסע שנמשך חצי יממה. על ההיסטור. אני מספר את כל זה כדי להבהיר שלא מדובר במשהו זול, ולא מדובר במשהו שכל חברה יכולה לעשות. התעשייה הזו מבוססת על אוסף של התמחויות מעולמות הטכנולוגיה, ההנדסה, הכימיה, הביולוגיה ועוד. יש כיום משהו כמו 500 כבלים תת-ימיים שמחברים כ-1,400 תחנות שנמצאות בחופי הים, תחנות שמעין הקבל מתחבר אל שאר תשתית התקשורת שנמצאת על היבשה. מקומות מרוחקים מחוברים רק באמצעות קבל תת-ימי אחד או שניים, אבל בין ארצות הברית לאירופה יש כמה עשרות. הקבל התת-ימי האחרון שנמתח בין בוסטון לבורדו מסוגל להעביר 400 טראביט של מידע בשנייה, זה בערך פי 400,000 מהמהירות שיש לכם בבית. בשנות ה-80 וה-90, חברות התקשורת הגדולות בעולם היו אלו שהשקיעו סכומי עתק בתכנון, בנייה והנחה של הכבלים האלו. אלו היו ה-AT&T או הבזק של העולם, אבל בעשור האחרון תפסו את מקומן ענקיות הטכנולוגיה, בהן גוגל, מייקרוסופט, אמזון ומטה, שבין השנים 2016 ועד 2022 השקיעו כ-$2 מיליארד בהנחת כבלי תקשורת תת-ימיים. החברות האלו צפויות להשקיע בשנים הבאות כ-$4 מיליארד נוספים בהנחת כבלי תקשורת מהסוג הזה. יש שתי סיבות עיקריות לכך שענקיות הטכנולוגיה נכנסו לתחום. האחת, יש להן כסף, הרבה כסף, ולכן הן יכולות להרשות לעצמן להוציא אותו על כבלים תת-ימיים ואז למכור את רוחב הפס לגופים אחרים. כלומר, זה מהלך עסקי. הסיבה השנייה היא שלא בטוח שהן צריכות למכור את רוחב הפס לגופים אחרים, כיוון שהן זקוקות לו בעצמן. כל החברות האלו מפעילות מרכזי נתונים ענקיים שפרוסים ברחבי העולם, שבהם פועלים מיליוני שרתים. חישבו על אינסטגרם, חישבו על יוטיוב, חישבו על שירותי הענן של AWS או גוגל או מייקרוסופט. שני שליש מכלל תעבורת הרשת קשורה לפעילות של השירותים האלו, והדרישה של החברות לרוחב פס עולה בעשרות אחוזים מדי שנה. במקביל, חברות התקשורת המסורתיות מתרכזות באחרונה במה שמכונה בשם המייל האחרון, במקטע שמחבר את הבית שלנו עם ארון התקשורת שברחוב, אבל העובדה הזו גרמה להן להזניח את ההשקעה בכבלים התת-ימיים, מה שלאורך זמן עשוי לפגוע בקצב התפתחות הרשת ולפקקי תנועה. ענקיות הטכנולוגיה החליטו לקחת את העניינים לידיים שלהן. אבל ההשקעה בכבלים האלו היא לא רק השקעה כספית, היא לא רק השקעה עסקית, היא גם השקעה ביטחונית ובעיקר אסטרטגית, ולכן ענקיות הטכנולוגיה הן לא היחידות שפועלות מתחת לים. למרות שענקיות הטכנולוגיה נתפסות כשחקניות בינלאומיות, הן כולן חברות אמריקאיות, וככאלו הן נתונות לפיקוח של הממשל האמריקאי ולשליטת החוק האמריקאי. החברות האמריקאיות שולטות בכחצי מיליון קילומטרים של כבלי תקשורת תת-ימיים, וחברות צרפתיות שולטות בכחצי מיליון קילומטרים נוספים. חברות יפניות הניחו קצת פחות מ-200 אלף קילומטרים, והשחקנית הרביעית שמנסה להפוך לשחקנית גלובלית היא סין, שחברות מטעמה מפעילות פחות מ-100 אלף קילומטרים של כבלי תקשורת אופטיים תת-ימיים, וסין רוצה יותר, היא רוצה הרבה הרבה יותר. אבל למה? בואו רגע נחשוב כמו סינים. באינטרנט יש כל מיני מוצרים, כן? יש מנועי חיפוש, יש רשתות חברתיות, שירותי ענן, משחקים, אבל שום דבר מזה לא יעבוד אם לא תהיה רשת של עצבים, רשת תקשורת, שתעביר את המידע במהירות מצד לצד. עכשיו, אם אתה מעצמה עולמית, אתה רוצה נתח, שלא לומר שליטה, ברשת הזו, שהיא תשתית גלובלית מרכזית. לסין אין שליטה בתשתית התקשורת של הרשת, ומכיוון שהיא חושבת אסטרטגית, היא פיתחה עוד ב-2015 תוכנית שנועדה לשנות את המצב. היא החלה להשקיע מאות מיליארדי דולרים בפרויקטי תשתית מסוגים שונים, בהם גם פרויקטי תשתית בתחום התקשורת. הנה סיבה נוספת. הזכרתי קודם לכן שדרך כבלי התקשורת התת-ימיים מעבירים לא רק מידע אזרחי, לא רק סרטונים של חתולים ביוטיוב, אלא גם מידע צבאי. מכאן שכבלי התקשורת האלו הם נכס אסטרטגי ביטחוני שניתן להשתמש בו, אבל גם נכס שניתן לנטרל אותו. העובדה הזו לא חדשה, היא מוכרת לעולם מזה למעלה מ-100 שנה. אחד הצעדים הראשונים שהבריטים יישמו בזמן מלחמת העולם הראשונה היה לנתק את קווי התקשורת התת-ימיים שהיו בשליטת גרמניה. ב-5 באפריל 1914, אונייה בשם CS Alert יצאה מנמל דובר עם משימה לנתק את 5 כבלי התקשורת התת-ימיים שחיברו את גרמניה למדינות אחרות. היא השלימה אותה בהצלחה. זה אולי נשמע מאוד לואו-טק לנתק קווי תקשורת, אבל זה משהו שעושים אותו עד היום. יש אי אחד שנמצא מול חופי סין, אבל הוא שייך לטיואן, שבעיני סין שייכת לסין, וזה רק עניין של זמן עד שכל העולם יבין את זה. בכל אופן, 14,000 תושבי האי, שנקרא מצו, סובלים בחמשת השנים האחרונות מניתוקי אינטרנט בלתי פוסקים. הסיבה לכך היא ששני כבלי התקשורת התת-ימיים שמחברים אותם לאינטרנט נקראו. הם לא נקראו פעם אחת, הם לא נקראו 3 פעמים, הם גם לא נקראו 10 פעמים. בחמש השנים האחרונות הם נקראו, נחתכו ונותקו 27 פעמים. זה כנראה מזל ממש רע. סין הכחישה שהיא עומדת מאחורי הניתוקים האלו, היא טענה שמדובר בתאונה, תאונה של ספינות דייג שבטעות. טעות חתכו את הקבל או משכו אותו בטעות עם העוגן שלהם. כן, זה קרה בטעות. 27 פעמים, זה משהו שקורה בטעות. אבל בואו, זה לא שסין המציאה את השיטה, כן? ארצות הברית עצמה חתכה את כבלי התקשורת שחיברו את עיראק לעולם בתקופת מלחמת המפרץ הראשונה, והיא עשתה את זה כי היא רצתה לפגוע ביכולות של סדאם חוסיין. האמריקאים עושים את זה מאז תקופת מלחמת האזרחים שלהם. הם עושים את זה כל הזמן. וישנה סיבה נוספת שבגללה סין מתעניינת בכבלי תקשורת תת-ימיים. מה עובר דרך הכבלים האלו? מה לא? מסמכים, טרנזקציות עסקיות, הודעות דואר אלקטרוני. בקיצור, העולם כולו עובר דרך הכבלים האלו. אוצר של אינפורמציה אזרחית, עסקית וגם צבאית. אם אתה שולט במסילות שעליהן נוסעות הרכבות שמעבירות מידע, מדי פעם אתה יכול להסיט רכבת ממסלולה כדי לבדוק אותה. אתה אפילו יכול לעלות עליה מבלי שאף אחד יודע. אני חוזר רגע לגרמנים בתקופת מלחמת העולם הראשונה. אחרי שהבריטים חתכו להם את 5 קווי התקשורת שלהם, הם נותרו בלי קווי תקשורת משל עצמם. אבל הם היו מחוברים לעולם באמצעות קווי התקשורת הבריטים. זוכרים? ה-All Red Line, כן? הגרמנים עדיין יכולים להשתמש בהם, נכון? ובכן, זה בדיוק מה שהבריטים קיוו שהגרמנים יעשו, ולמרבה המזל, זה בדיוק מה שהגרמנים עשו. מה שאפשר לבריטים להאזין לתקשורת הגרמנית ולגלות, בין השאר, שהגרמנים הבטיחו למקסיקו לעזור לה להחזיר לעצמה שטחים באריזונה, טקסס וניו מקסיקו שנמצאים בשליטת ארצות הברית, במידה ומקסיקו תחתום עם גרמניה על ברית צבאית. הבריטים העבירו את המידע לארצות הברית שאיך לומר, לא קיבלה את החדשות בהתלהבות. בצירוף מקרים, ממש מקרי, שלושה חודשים אחר כך, באפריל 1917, ארצות הברית נכנסה למלחמת העולם הראשונה והכריזה על גרמניה מלחמה. אם הסיפור הזה מעניין אתכם, חפשו בגוגל מידע על The Zimmerman Telegram, על שם ארתור זימרמן הגרמני ששלח אותם. מה שחשוב לזכור מכל זה, הוא שארצות הברית רשמה בפני עצמה את הטריק הבריטי, ובתום מלחמת העולם השנייה, ועם התעצמותה של המלחמה הקרה בינה ובין ברית המועצות, כבר היה ברור שמי שיצליח להתחבר לקווי התקשורת של האויב ולנטר את מה שעובר בהם, יחזיק בידיו כוח עצום. אז האמריקאים בנו צוללת ריגול עצומה בשם ה-USS Halibut, שבתוכה ישבו קציני ביון שהשתמשו במחשב ענק. לצוללת הוצמדה מיני צוללת ששימשה כתא לחץ שבו חיו צוללנים, שברגע הנכון יצאו מהמיני צוללת שלהם, כיוון שהם כבר חיו בתוך תא לחץ והם כבר היו מוכנים, ואז צללו לקרקעית הים וחיברו לכבל התקשורת הרוסי מתקן האזנה עצום בגודל של 6 מטרים שהקליט את כל מה שעבר דרכו. כמובן שבעידן האנלוגי הכל הוקלט על סרטים מגנטיים, ומכיוון שהם התמלאו, ה-USS Halibut, יחד עם הצוללנים שלה, חזרו לאזור אחת לכמה חודשים כדי להחליף את הסרטים המגנטיים. הם עשו את זה במשך עשור. עכשיו, הסיפור הזה הוא לא איזו אנקדוטה היסטורית רחוקה. הסיפור הזה וסיפורים אחרים הם ההשראה למה שסין מנסה לעשות בימים אלו ממש, ימים שבהם מתנהלת פעם נוספת מלחמה, מלחמה קרה בינה ובין אמריקה, וזה מתחיל בכך שהיא מנסה לחדור לשוק של כבלי התקשורת התת-ימיים. בהתחלה זו הייתה חברת התקשורת וואוי, שהקימה עם חברה בריטית שמתמחה בהתקנת כבלי תקשורת תת-ימיים, מיזם משותף בשם וואוי מרין. החברה המשותפת החלה לגשת למכרזים להתקנת כבלים תת-ימיים, ובשנת 2019 היא כבר השיגה נתח שוק של כ-15%. אבל אז ממשל טראמפ טרף את הקלפים. הוא עשה את זה כאשר הוא החל להטיל סנקציות על וואוי. אז יצרנית כבלי תקשורת סינית בשם הנגטון גרופ רכשה את וואוי מרין ושינתה את השם שלה ל-HMN Tech, והיא הפכה לזרוע הסינית העיקרית בתעשיית הכבלים התת-ימיים. מאז היא מנסה להשיג כמה שיותר חוזים להנחת כבלי תקשורת תת-ימיים, בין השאר באמצעות סבסוד עמוק שניתן לה על ידי הממשל הסיני. הנה חבר בית הנבחרים הרפובליקאי בריין מאסט, שדיבר בדיון בקונגרס במרץ 2023 על הצעת חוק שהגיש, שתחייב את הממשל האמריקאי לפתח אסטרטגיה שתמנע מהסינים גישה לטכנולוגיות שיאפשרו לה להיכנס לשוק הכבלים התת-ימיים.
In recent years, Chinese companies, heavily subsidized of course by the PRC, the communist government, have started investing heavily in owning and supplying subsea cables. So I would say it in this way, imagine if we allowed during the last Cold War the Soviet Union to buy up radio component companies in the United States of America and other places during that Cold War, what would things have been like? What kind of danger would that have been? That's the way that you should look at this. The U.S. has to look at the supply, the ownership of these cables as another front in our competition with the PRC, where their aim is to supplant, like anything, supplant the United States of America's position. This is not just an economic issue. The Chinese, they will steal information. They will make it unsecure. They want our transmissions. They weaponize all forms of telecommunication that they can. They weaponize every bit of social media that they can. They try to make these capabilities fit their own nefarious ends. So do we really think for a second that they would not do the same with undersea cables? I'm not going to be fooled into thinking that.
הצעת החוק של מאסט התקבלה פה אחד. האם אפשר לפתור את כל זה בפרנויה אמריקאית מצויה? כנראה שלא. ב-2018 פרסמו הפרופסור יובל שביט מאוניברסיטת תל אביב והפרופסור צ'ריק דמצ'רק מהמכללה ללחימה ימית שבניופורט רוד איילנד מאמר בכתב העת Military Cyber Affairs, שבו הם הראו כיצד צ'יינה טלקום, אחת מענקיות הטלקום הסיניות, נתווה את תנועת הרשת שעברה בכבלי התקשורת בקנדה וארצות הברית לנקודות גישה שנמצאות באופן חוקי בארצות הברית, אבל נמצאות בבעלותה. היא טענה שהיא עשתה את זה כדי לשפר את שירות הלקוחות שלה, אבל איך לומר, זה לא נורא שכנע את האמריקאים. 3 שנים אחר כך, בשנת 2021, פורסם דוח לפיו גורמים סינים פרצו לכבלי תקשורת שהעבירו לסין תמונות ממטה האיחוד האפריקאי, שבו התנהלה פסגה של מדינות אפריקה. מומחה לאפריקה התראיין אז ואמר, אני לא באמת מופתע. אנחנו יודעים שהסינים פועלים כך בכל העולם, ואפריקה לא שונה. חכו לי, אני מיד חוזר. אמרתי קודם לכן שהנחת קבל תת ימי הוא מבצע מורכב ומאוד יקר, ופעמים רבות הוא לא מחבר נקודה אחת לנקודה שנייה, נניח את אנגליה לארצות הברית, אלא עובר דרך שלל אזורים ומדינות. מהסיבה הזו זה לא נדיר שכמה חברות מכמה מדינות משתפות ביניהן פעולה כאשר הן ניגשות לאירוע הזה. הן גם חולקות בעלות האדירה וגם דואגות לכך שהאישורים הנדרשים במדינות שלהן יתקבלו במהירות ובצורה יעילה. אבל מה קורה כאשר באירוע יחסית סטנדרטי מהסוג הזה משתתפות גם חברות סיניות? השאלה הזו היא לא שאלה תיאורטית, אלא שאלה שנסובה סביב הנחת קבל תת-ימי בשם Southeast Asia, Middle East, Western Europe 6. מה? או בקיצור, CMEWE 6. Southeast Asia, Middle East, Western Europe 6. משהו. אם זה לא שם קליט, אל תקראו לי סיב אופטי. אוקיי. אפשר להבין למה הוא נקרא CMEWE, כן, זה ראשי תיבות, South East על ההיסטור, זה ראשי תיבות, אבל למה 6? למה 6? הסיבה לכך היא שזו הפעם השישית שמונח סיב אופטי בתוואי הזה, שמתחיל בצרפת, עובר דרך מצרים ונגמר בסינגפור. הקבל התת ימי הראשון שעבר בתוואי הזה הונח ב-1985, נמתח על פני 13,000 קילומטרים, היו שותפות בו 21 מדינות, הוא עלה $800 מיליון, והוא הוצע לגמלאות ב-1999. עבור גרסה 6 של הקבל הזה הוקם קונסורציום של מדינות, בהן בנגלדש, סינגפור, מלזיה, אינדונזיה, תאילנד, סרי לנקה, הודו, פקיסטן, ערב הסעודית, קטר, אומן, איחוד האמירויות, ג'יבוטי, מצרים, טורקיה, איטליה, צרפת, מיינמר ותימן. אורכו יהיה יותר מ-19,000 קילומטרים, חלקו יעבור בים, חלקו ביבשה, הוא יעביר מידע במהירות של 120 טראביט בשנייה. כמובן שמאחורי המדינות יש חברות כמו סינגפור טלקום, אורנג' הצרפתית ומייקרוסופט האמריקאית, ובמקור היו שותפות בקו החדש גם 3 חברות סיניות, צ'יינה טלקום, צ'יינה מובייל וצ'יינה יוניקום. שלושתן התחייבו להשקיע סכום כסף לא מבוטל על מנת לקחת חלק בפרויקט. מי ינהל את הפרויקט הזה? מי יניח את הקבל בפועל? החברה שנבחרה הייתה HMNTech? זוכרים אותה? החברה הסינית שמשמשת כזרוע הארוכה של הממשל הסיני בשוק התקשורת התת-ימית. היא זכתה עוד בשנת 2020 בפרויקט, לאחר שהגישה הצעה שנעמדה בכ-500 מיליון דולר, שבתמורתם היא הבטיחה לייצר ואז להניח את הכבל לאורך התוואי הארוך והמסובך. וואו, 500 מיליון דולר! זה חתיכת סכום. כן, זה נשמע הרבה. אבל בפועל הסכום הזה היה נמוך ב-30% מההצעה המתחרה. ואנחנו כבר יודעים למה זה קורה, כן? הסינים מסבסדים את החברות האלו. הממשל האמריקאי לא נותר אדיש לאירוע, ולמרות ש-HMN החלה בהכנות הנדרשות למבצע הלוגיסטי הענק, האמריקאים החלו במבצע השפעה רחב היקף, שמטרתו הייתה להניע את המדינות השותפות לקו מלעבוד עם HMN, מבצע שבסופו פרשו שלושת חברות הטלקום הסיניות מהמיזם, והפרויקט נלקח מ-HMN הסינית והוא עבר לחברה אחרת. למי? למי? זוכרים שסיפרתי בתחילת התוכנית שיש ארבע מדינות ששולטות במאות אלפי קילומטרים של כבלים. ארצות הברית, צרפת, יפן, ובאחרונה גם סין. הסיבה לכך היא שיש רק ארבע חברות בעולם שמסוגלות להוציא לפועל את המבצעים האלו. נק היפנית, אלקטל הצרפתית, HMN הסינית וסאבקום האמריקאית. פרויקט הנחת הקו CMEW6 הוא עבר לסאבקום האמריקאית. מי זו סאבקום? תחקיר של רויטרס שפורסם בסוף יולי 2023 מצא שהחברה הקטנה מניו ג'רזי הפכה לזרוע האמריקאית במלחמה הקרה התת-ימית שמתנהלת בין אמריקה לסין. הבעלים שלה הם חברת החזקות פרטית מניו יורק בשם סרברוס קפיטל מנג'מנט שמשקיעה בקבלני משנה בתחום הביטחון ובנכסים ביטחוניים אחרים. החברה הוקמה ב-1955 בשיאה של המלחמה הקרה. כיום היא מעסיקה כ-1,300 עובדים ומפעילה 6 אוניות שמסוגלות להניח כבלי תקשורת תת-ימיים ובאמצעותם היא מספקת לממשל האמריקאי שני שירותים הכרחיים. הראשון הוא צבאי, במסגרתו היא מניחה כבלי תקשורת צבאיים עבור הצי האמריקאי, והשני הוא אזרחי, ובמסגרתו היא מניחה את כבלי התקשורת עבור חברות אמריקאיות, ובכך היא מבטיחה את העליונות האמריקאית בתחום. מהתחקיר של רויטרס עולה שכאשר סאבקום מניחה קווי תקשורת בינלאומיים, היא משתפת פעולה עם הפנטגון, שדואג ששלוחות של הכבלים האלו יגיעו לאזורים אסטרטגיים ולבסיסים צבאיים. הוספתי קישור לתחקיר בהערות לפרק. למעשה ברויטרס טוענים שכאשר מדובר בפרויקטים רגישים, וושינגטון עובדת רק עם סאבקום. לכאורה זה נשמע טבעי, אבל עד לפני 5 שנים, סאבקום עבדה עם כולם, גם עם חברות סיניות. לא עוד. כאשר מתנהלת מלחמה, גם חברות מסחריות צריכות לבחור צד, וסאבקום בחרה. החברה זכתה במכרז של משרד התחבורה האמריקאי בהיקף של כ-$10 מיליון בשנה, לספק שירותי הנחה ותחזוקה של כבלי התקשורת התת-ימיים האמריקאים, במקביל, היא חתמה על חוזה ארוך טווח עם גוגל, שגורמים שמכירים אותו מעריכים את היקפו ב-$100 מיליוני. ב-26 ביוני 2022 פרסם הבית הלבן נייר, שבו הוא סיפק פרטים על כמה פרויקטי תשתית עתידיים, בהם גם פרויקט CMEW6. במסמך נכתב שהממשל האמריקאי בכללותו הבטיח שהחוזה הנחשק יגיע לסאבקום. מה שלא נכתב במסמך זה שהאמריקאים הפעילו את השגרירים שלהם במדינות כמו סינגפור, בנגלדש או סרי לנקה, הם כתבו מכתבים לחברות הטלקום שמממנות את הכבל, ובמכתבים האלו הם ציינו שהחלפת HMN בסאבקום תסייע להן, אני מצטט, לנצל הזדמנות חשובה לקדם שיתוף פעולה מסחרי וביטחוני עם ארצות הברית. במקביל וללא קשר, שגרירים נפגשו עם נציגי חברות הטלקום ורמזו להן שבעתיד HMN עשויה להוות מטרה לסנקציות אמריקאיות, מה שיקשה על חברות הטלקום למכור רוחב פס לחברות אמריקאיות, מה שיהפוך את הכבל לנכס מת, פשוט מת. מנהל בכיר באחת מחברות הטלקום האסיאטיות, סיפר לרויטרס, הם אמרו שאנחנו נפשוט רגל. זה היה טיעון משכנע. בפברואר 2021, כמה חברות בקונסורסיום הודיעו שהן חוששות מלעבוד עם HMN, ובמקביל, סאבקום שהציע להניח את הקו בתמורה ל-750 מיליון דולר, ולכן הפסידה במכרז, הורידה את המחיר שלה ל-600 מיליון דולר. HMN לא ויתרה, היא הורידה את המחיר שלה ל-475 מיליון דולר, אבל האיום האמריקאי עשה את שלו. בשיחת וידאו שבה נערכה הצבעה הסופית של השותפות בקו, הוחלט להעביר את החוזה לסאבקום. בסיבוב הזה, בקו הספציפי הזה, האמריקאים הנחילו לסינים תבוסה. אתם חושבים שהסינים ישכחו את זה? אז כן, רחוק מהעין ומתחת לגלים מתנהלת מלחמה. מלחמה כלכלית, מלחמה עסקית ובעיקר מלחמה אסטרטגית על השליטה בכבלי התקשורת התת-ימיים. ובמלחמה, כמו במלחמה, כולם משחקים מלוכלך. האמריקאים, הסינים, כולם. והמלחמה הזו לא נגמרה. המלחמה הזו לא נגמרה. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והכבלים התת-ימיים שביניהם. תודה לעורכת ולמפיקה שלנו, שלי נוי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, ולדני תימור, המנהל העסקי. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לעושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם או באתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה. אני דוקטור יובל דרור. אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה, כנסו לאתר שלי, popup.co.il, לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.